Yeah. Uma Adonai Eloecha et levav echa ve'et levav zaraecha. Ben Yaakov Baal HaTurim kotev שכאן בפסוק הזה יש כמה עצות טובות לחודש הזה, חודש אלול. את לבב אחד ואת לבב ושתבות אלול. לומר שהחודש הזה מסוגל מאוד לטהר את הנפש, לטהר את הנשמה, לטהר את האדם ולקרב אותו לאבינו שבשמיים. אין כמו החודש הזה שאדם יכול להיות קרוב מאוד. נזכיר כמה עצות טובות שצריך האדם להשתדל בהם בחודש הזה, כדי שבעזרת השם נתקרב אליו ותהיה לנו שנה טובה ומבורכת ושנת גאולה, זה אנחנו צריכים. יש, כתבו הפוסקים וגם המפרשים, כמה עצות לכפרה. אחת מהם שירוץ אדם בבית הכנסת ולא ילמד מהעצלנים ומהמתאחרים שתמיד באים אחרי הזמן, אלא ישתדל מאוד להקדים, הן להשכים, הכוונה לבוא לפני הזמן. רבנו משה קורדבירה אומר, שלמשל אם קבעו בשעה שש תפילה, והוא בא בשש, זה לא נקרא שהשכים. אלא צריך רבע שעה קודם לבוא, זה יקרה שהשכים, הסכמת בית הכנסת. הוא הדין שיעור תורה. שיעור תורה בשעה מסוימת, הוא ישכים ויבוא קודם, ולא אחר כך. זה אחד הדברים שמבטל מעל האדם הרבה הרבה קטרוגים. ודבר נוסף, שירוץ. זאת אומרת, גם אם נאמר שהוא ברבע לשש הולך רבע שעה קודם הזמן, לא ילך ככה צעד עקב בצד אגודל, אלא ירוץ בזריזות. כמו שאמר שלקיש מרוי, שהייתי רואה אנשים שרצים לבית הכנסת בשבת, הייתי אומר כמחללי שבתה. כיוון שראיתי הפסוק, נרדפה, נדעה לדעת את השם, אמרתי שזה מצווה ואפילו בשבת. אפילו שאמרו שלא יהיה לוחה של שבת כלוחך של חול. שנאמר, אם תשים משבת רגליך, רגליך, הרגליים צריכות להיות קצת שונות בהליכה בשבת מאשר בחול. ממצוא חפצך ודבר דבר, מצוא חפצך, חפצך אסורים, חפצי שמיים מותרים, דבר דבר, שדיבור אסור, הרהור מותר, דרשו בגמרא, אבל בכל זאת, לבית הכנסת, הוא הולך לשיעור תורה, רץ. והוא הדין, מובא שאם יוצא מבית הכנסת, לא יצא במרוצה, אלא יצא בנחת. וזה האמת קשה לשים לב, כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שכשנכנס, הכניס רגל ימין בתחילה לבית הכנסת. כשיוצא, יוציא רגל שמאל. זה צריך להיות מחשב בתוך הראש שלו ולדעת איזה רגל, לפעמים הוא לא יודע איזה רגל ימין, איזה רגל שמאל. שוכח. אז הוא אומר, אבל אם אתה יוצא מפה ללכת לבית כנסת אחרת או לשיעור תורה אחר, מותר לך לרוץ. וזה לא אמרו. מה שאמרו, שתוציא רגל שמאל ותצא בנחת, שלא ייראה כאילו אתה מסוי עליך, זה מדובר בזמנם שהיה להם את הכנסת אחת, שיעור תורה אחד, חכם אחד, רב אחד, עיר אחת, אין הכי דמה. אבל היום שברוך השם נתרבו בתי הכנסת, נתרבו בתי המדרש, נתרבו שיעורי תורה, או שהוא הולך לבית, גם שם הוא לומד תורה, יש לו איזה חברותה, או כל דבר אחר, זה מותר לרוץ. כן. כן, כן. אתה כעת תפחיד את כל הציבור היום. אף אחד לא ילך הביתה בגללך. יש כזה, הביא הרב רבי אלעזר פאפו. זה קורה לפעמים בית הכנסת, בעיקר בבוקר. אלעזר פאפו, בעל בן היועץ, כתב בספרו, חסד האלפים, שידוע כמה הזוהר החמיר, והגמרה, אני שזוכה להיות מעשרה ראשונים, והוא מתברך, מנוטל שכר כנגד כולם, אומר, כשם שמצווה להיות מעשרה ראשונים, כך יהיה מצווה שיהיה מעשרה האחרונים. והוא לא יהיה העשירי היוצא, שלא יהיה סותר הבניין, כך לשונו. כאילו, מפרק את הבניין. לא. אז יחכה. האמת שפעם היה, אני זוכר שהייתי ילד, היה מעשה כזה בבית הכנסת. פתאום נשארו 10 תקועים, וכל אחד מסתכל מתי השני יצא. סוף, מרבי עליו השלום היה שם, אמר להם, תשמעו רבותיי, אני יודע מה הולך לכם בראש. כל אחד מחכה לכת הביתה, צריך לעשות קידוש, יש לכם עוד סדר יום, מותר לכם לצאת, בואו נצא יחד. זאת אומרת, זה אמרו, כזה הולך להעסקה, והולך לאכול ולשתות ולשחק ולפטפט, זה משהו אחר. אבל כשהוא יודע שיש לו דברים שמוטלים עליו, הוא לפעמים צריך ללכת למכולת, הוא צריך ללכת לקנות צורכי שבת, הוא צריך ללכת לביתו, ויש לו גם שמה עניינים. הרי על זה אמרו בגמרא, שכל מי שיוצא מבית הכנסת, זה הולך לבית כנסת אחרת, או לבית המדרש, עליו נאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוהים בציון, שהוא כמו שפה, הוא הולך מחיל אל חיל, הולך ממקום קדוש אחד למקום אחר, זוכה שם בגן עדן, להיראות לפני השם יתברך. אז אין הכי דמי, ודאי שיש בזה מעלה, אם הוא צריך ללכת לאיזה מקום, או ממהר, לא ישים לב, לא צריך לשים לב כמה יש 10, או יש 11, או 9. אז העיקר ללכת לרוץ, זה מחפר. והזוהר אומר, שאם רץ לבית הכנסת, כנגדו ירוצו המלאכים, לספר את השבח שלו, ולהגיד עליו סניגוריה. אז זה מעלה גדולה מאוד. זה אחד. שתיים, עוד מצווה שמאוד צריך להיזהר בה, לצערנו, לפעמים מזלזלים מחוסר ידיעה, לקום מפני זקן. ולקום מפני זקן זה שני דברים. יש זקן, לפי ההלכה, מגיל 70, אני צריך לקום מפניו. אז צריך שהוא יגלה לך בן כמה הוא. יש אחד שהוא בן 50 ונראה בן 90. ויש שהוא בן 100 וכמו בן 15. אתה צריך לדעת בן כמה הוא. לפי הזוהר, כבר מגיל 60 יש הידור. הזוהר כך דורש. מפני שיבה תקום, זה בגיל 70. והדרת פני זקן זה מגיל 60. לפי ההלכה לא. לפי ההלכה רק מגיל 70. אבל אין חינם מהם, שמצווה לקיים דברי הזוהר. אז היה חמצת כחוצן בזמנו, שהיה חי, נפטר בשנות תפשין כף א', כבר 53 שנה מאז שהלך לעולמו. היה מדקדק מאוד במצוות, ובכל מיני עניינים. היה מחייב את הלומדים אצלו בשיעור לגלות לו מתי. אז היה פעם בא זקן אחד, אמר לו, מחר אני בגיל 60. אז אמר לכל הקהל, ממחר אתם רואים אותו, צריכים להיעדר. להיעדר זה לעשות ככה. אבל לקום זה מלוא קומתו. אז לפי הזוהר, מגיל 60 אתה מהדר, אבל מגיל 70 תעמוד מלוא קומתך. וגם עוד, והדרת פני זקן, מדובר זה שקנה חוכמה. לא שהיום זה העברית של השיקור הזה מהמדרחוב, שימציא לנו כל מיני מילים. ושוטה גמור זה. לא ממנו אנחנו חיים, אלא זקן פירושו זה קנה. כל מי שיודע הלכות, שונא הלכות, יודע, תצאל אותו הלכה. בדיני מזוזה יענה לך, בדיני תקיעת שופר יענה לך, וכן הלאה, זה יקרה שקנה חוכמה, ואפילו הגמרא אמרה יניק וחכים, כוונה הוא בגיל 20, בגיל 18, אבל הוא חכם, בקיא בתורה, נעמוד מפניו. אז שניים, או אחד תמיד חכם, או הרב שלנו, שנותן לנו, מלמד אותנו תורה, אפילו שהוא לא ברכי, לא נגיד שהוא כזה, אבל בשביל שהוא נותן שיעורי תורה כדי שישמעו לקולו, ויכבדו אותו ודבריו ולשתם על מילה, כמו שהגמרא אומרת, שיקבלו את דבריו, אנחנו עומדים בפניו. כל שכן, אם הוא תמיד חכם גדול, וזה מכפר עוונות. שבזה עניין גדול לכפרת עוונות, בפרט בחודש הזה, לשים לב על זה מאוד. וכן, רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי כותב, שיזהר האדם החודש הזה מאוד בדקדוקי מצוות. בין הדברים, הוא אומר, ייקח כל הבגדים של 4 כנפות שיש לו, מה שיש לך, תלית גדול, תלית קטן, יבדוק אותם שהחוטים שלהם בסדר. ואם צריך, יחליף. וכן גם יכין לו ציצית נאה לראש השנה, ואם היא התלכלכה, יחבש אותה. הוא כותב שמצווה לאדם לחבש תלית גדול 2 פעמים בשנה. אחת קודם הפסח, ואחת קודם ראש השנה. והיו החסידים נזהרים שלא לחבש הטלית יחד עם שאר בגדי הזיעה שלהם. לא כבוד, מחבש גרביים, מחבש לבנים, יחד עם זה את הטלית, יש טלית קדושה מיוחדת. גם הוא החמיר מאוד, כתב שלא ייתן לכובשת גויה לחבס לו את הטלית. אז בזמנם בטורקיה היה להם קופסות, גויות היו באות לבית, לוקחות במשקל או לפי פריטים, לוקחים בגדים, מחפשים אותם. אומר לגויה, אל תיתן את זה, אלא אתה בעצמך תן את זה לאישה, או אתה בעצמך תחבס טלית, אם אתה יכול, שלא יהיה על ידי גוי. אז ככה חשוב מאוד. גם יבדוק את המזוזות שלו, הן אם הן כשרות, הן אם הן מונחות במקום. לפעמים, הרבה פעמים, אבל זה מצוות עשה מהתורה. שמים אותם, הן בעסק, בכניסה, וזה לא מונח בתוך המשקוף, צריך להיות בתוך חלל המשקוף. היום, עם כל הכניסות שיש של אלומיניום, מאז שבא אלומיניום, הרס אותנו, עשה אותנו מאלומיניום. צריך להיזהר. אנחנו שמים את זה מהצד. זה לא מועיל, זה בדיעבד. לכתחילה צריך שיהיה תוך טפח. לכתחילה שיהיה ליד איפה שהצירים נמצאים של הדלת. אז ישאל חכם. או יבקש מחכם שיראה אם המזוזה שלו מונחת במקום. למה היו מכבדים חכם להתקין מזוזה? כיוון שהוא יודע את ההלכה, אז הוא ישים אותה במקום. לכן בהלכה מובא. למה מביאים? כך כותב הרב זוכר הברית. למה היו מביאים סנדק תלמיד חכם? לא סתם שיש סגולה או זה, אלא בשביל שהוא יראה שהמוהל מל את הילד כהלכה. עשה את הפריעה, עשה את הקריטת העורלה, ואת הפריעה, מציצת הדם, והכל כדת וכדין. אז כל מצווה שאני עושה, צריך שיהיה עליה איסור שתלמיד חכם יאשר לי שעשיתי אותה כמו שצריך. אדם קונה ציצית וחוטים, יום מלאכת יד, היום עושים תביעה ושזירה לשמה, מה שלא כתוב בהלכה, ואחר כך לא שם את זה במקום, והציצית לא כהוגן, מה עשינו? עשינו כלום. וכן, אז זה הדרך, תלית קטן שלו, מזוזה שלו, ספר תורה. כמה כסף מוציא האדם על ספר תורה? היום זה עולה למעלה מ100,000 שקל, הרבה יותר, אפילו 150. מביא, זה מוציא, ואחר כך היא לא כתובה כהוגן, או התפירות לא עשויות כמו שצריך. אם לא תפור הספר תורה, הספר תורה פסול. או אם תפרה אותו אישה, יש כאלה, יש להם שיגעון, עושה הכנסת ספר תורה, אומר, אצלנו נהגו אנשים לתפור את הגירעות. טיפשים מטופשים, זה פוסל את הספר תורה. הרי הספר תורה, אם לא חיברו את היריעות בגידים כהלכה, פסול. ואישה פתורה, למה? וכתבתם וקשרתם. כך דרשה הגמרא, כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. אישה פתורה מתפילין, צריך גוף נקי. אז היא פתורה גם מכתיבה, היא פסולה לכתוב. אם אישה תכתוב לקראת מזוזה או תפילין או ספר תורה, פסולה. כמו שהכתיבה פסולה, צריך מעכב גם הקשירה. מה זה קשירה? כל שנפתח התפר של היריעה רובו, פסול. עכשיו, גם אם תופר, שיהיה תמיד חכם יודע את ההלכה, הוא אמר, הרי אני תופר לשם קדושת ספר תורה. ואם לא אמר כך, זה בתורה פסול. אותו דבר אם תיקן איזה עוד, היה מעשה בשכונת רמות. יום אחד, קראו בספר תורה במנחה של שבת, היה עוד הרגל שלה דבוקה לגג. אז זור, הביאו ספר תורה אחר, מה יעשו? בא איזה יהודי אחד ביום ראשון שני, הלך, הביא דיו, או מצא שם למטה מתחת לארון דיו, ותיקן את עוד גירד שמה ותיקן. הביאו הסופר שיראה, לא מוצא. איפה האותה? הם לא זוכרים. היה אותה אחת. בסוף בא אחד בית הכנסת, אמר, אני תיקנתי אותה. ואמרת לשם קדושת ספר תורה? לא. פסול. עכשיו באו לדעת איזה אותה זה? לא זוכרים. אפילו באיזה עמוד לא זכרו. אמר להם החכם, עד שלא תתקנו ותגלו מה היה, תבדקו טוב טוב. אי אפשר לקרוא בספר תורה הזה. לכן לא כל אחד, זה לא מנחה שכל אחד יכול לבוא ולהתערב. אז אדם צריך להכין את עצמו גם, איזה כנס מתפלל, הגבאים שם יראה שמיים, אכפת להם. יש הרבה הלכות בספר תורה. אם למשל שתי אותיות צמודות זו לזו, ואין ביניהם רווח, ואין ביניהם כדי שזה נקרא מוקף גביל, פסול. או אם האותיות קרובות או רחוקות אחת מהשנייה באותה תיבה. למשל, כתוב יהיה והיוד רחוקה מההה. כמה רחוקה, אם יש מקום לכתוב עוד קטנה, פסול. ועודים להפך. שתי מילים קרובות אחת לשנייה, שולחן ערוך פסל את זה. קרובות, אין כדי להכניס שם עוד קטנה, מה זה עוד קטנה? עוד יוד, פסול. עוד שיתקנו את זה. אז בלי סוף יש לנו שאלות בהלכה, לפעמים בספרי תורה חושבים שזה דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. או עושים הכנסת ספר תורה, זה גם מנהג חדש בין המדינה. אז מזמינים את כולם ואת השכנים והשכנות. מזמין, אני פעם ראיתי אחד, גביר אחד, מה נעשה? הייתי מוכרח ללכת אליו. הזמין כולם מחלל השבת, מה זה שלו. וכל אחד כותב אות. עכשיו זה פסול, ספר תורה פסול. אוי, לספר, מסכן לספר תורה הזה, מה עשו לו? אחר כך שאלתי אחד, רציתי לדעת, ואתה תגיד, אתה אמרת לשם קדושת ספר תורה? אומר, לא, לא אמרת, זה פסול. אז אותו דבר, גם לכן אדם עושה לפעמים הכנסת ספר תורה, כתיבת אותיות, נותנים לביבי נתניהו לכתוב. הוא את השם שלו לא יודע לכתוב. אז נותנים לו לכתוב, זה מועיל, איזה ספר תורה זה? בשביל להצטלם, לעשות צילומים, מה זה שווה? מה עשינו? לא עשינו בזה כלום. לכן צריך להיזהר בכל אלה, כל המצוות האלה שעשה אותם. אני הפעם היה סופר אחד, אמר לי, כל השורות האחרונות אני מוחק, כותב מחדש. חורש וזורע וקוצר על אחרי השני. כן. זה לא מעודר. למה? אם יש מחיקה שם, מחק, זה מקלקל את ההידור של הספר תורה. שאלה. כן. שאלה טובה מאוד שאלת ידידי, והרבה טועים בהלכה הזאת. נכון שהגמרא אמרה שכשנכנס לתוך ארבע מותיו, הגמרא מדברת במקום פתוח, שבזמנם בתי המדרש שלהם, בתי הכנסת שלהם, לא היו מוקפים מחיצות, או אפילו היו מוקפים מחיצות, היו פרוצים, לא היה תקרה, לא היה גג, אז זה נקרא כמו שדה. בשדה כזאת, אין הכי נעמי, אני לא חייב עד שהוא ייכנס תוך ארבע עמותיי. אבל מה שאין כן היום בתי הכנסת שלנו, שהם מוקפים מחיצות וסגורים, אז אני צריך לקום. אבל כתבו עדיין, יש, הרב ערוך השולחן כותב, שכיוון שלפעמים הוא בא, ואתה יודע שהוא עתיד להתקרב אליך, יש מצווה שהזקן יראה שאני קם מפנה וישמח. יש לזה מצווה. יש נפקה מנעד, יש שרצו לומר שבסגי נהור אין חור, לא נכון. גם בסגי נהור, אם הוא סגי נהור, אנחנו קמים. אבל יש יותר מצווה אם הוא רואה ונהנה. אז אם הוא מתקרב אליי, אם בא אליי, אז אני אחכה שיתקרב בתוך ארבע עמותיי, ואז אקום. אבל אם אתה רואה שהוא הולך כיוון אחר, אז אין לכי נעמה. שיתקרב, כל שהוא קרוב פחות או יותר, אז תקום מפניו. למה? הגמרא אומנם מביאה שלא יותר משלוש פעמים, שזה לא ייראה יותר מכבוד השם, שאנחנו מתפללים אליו שלוש פעמים ביום. אבל אם באו אנשים אחרים שלא היו מקודם, והם רואים אותך שאתה לא קם מפניו, הם לא יודעים שאתה קמת כבר לפני שעה, הם רואים עכשיו, לכן צריך לקום. אז אם אותם אנשים נמצאים, ואני כבר קמתי מפניו, וזה אותו שיעור, אותו זמן פחות או יותר, לא צריך לקום מפניו יותר. אבל אם באו אנשים אחרים, צריך לקום מפניו. אותו דין כתב הרב חידה. הרב חידה כתב שיש מצווה לקום, כשהאבא עולה לתורה, מצווה לעמוד לפניו. אומר, לפעמים יש אבא, אומר, אני לא רוצה שתקום. אני מוחל. אבל באותו בית הכנסת, כשכל אבא עולה, קמים לפניו. אז כאלה קם אפילו לפני הדוד שלו, קם גם לפני הסבא שלו. ויראו אותו שהוא לא קם, יש בזה ביזיון אביו. כי לא כולם יודעים שאבא אמר לא לקום, ואחרים כן קמים, כבר שהמנהג המקום כן לקום, או צריך לקום. וכן, אפילו שאביו אמר לו לא לקום, לא ישמע לו. אז תלוי, הכל לפי האופן של אותו מקום, באותו עניין, הכל לפי התנאים של השטח. לכן ייזהר בזה מאוד מאוד. אז לכן אומר שאם רץ לבית הכנסת או קם מפני זקן, כופה השטרה אחרה תחת רגליו, וזוכה, כך אומר הזוהר, זוכה שנגזר עליו חיים לו ולבניו. למה? הוא מכבד זקנים, אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. כן.
אבל
שתי שאלות. נו, תשאל. כן. האמת שאם הוא יודע לכתוב אות, יש מצווה שיכתוב. למה? למדנו כך בעבוד רבי נתן, כך אמרה שמה ברייתא, שספר תורה מעלתו גדולה, שאפילו כתב בו אות אחת, כאילו כתב אותו כולו. זה לא ממש, זה כאילו. זה לא, עדיין זה לא כתב אותו כולו, אבל כאילו, יש איזה בעלה. מכאן למדו, רגע, הוא שתי שאלות יש לו. מכאן למדו, ש... לא, שנותנים אותיות לכל אחד, אבל לא שכל אחד יכתוב אות, מי שכן בקי, אם הוא בקי, אבל אם הוא לא בקי בכתיבה ולא רגיל, עדיף שלא יכתוב. מה השאלה השנייה? משה, אתה אין לך אוזניים היום? כן, לא, לא, כל דבר לא, כל מה, ככה המזל שלי איתך. כל דבר שאני אומר לו, הוא אומר לי לא. כן, נו, דבר. נו, כן, גיל 70? כן, או, ברוך הבא. זה יחסר לי עכשיו. כן, נו, בגיל 70, תדבר כבר. תפסיק כבר, אתה שמה עם מה הזה שלך. נו. די, אני ממשיך. אני רואה שזה לא... אני רואה שמתחילים פה התפרעויות. שמה אתה מוזמן למזרח ירושלים, שמה עם המגב לעשות סדר. הוא עובד מול הרב, נו, אז מה השאלה? בטח לקום, זה מצווה. רק השאלה בהלכה, שדחמת דן, אם אני לומד תורה, אם אני חייב לקום, זה מפריע לי או לא? כיוון שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. הוא עדין מי שלומד תורה, אם צריך לענות על הקדישים ששומע בית הכנסת השמוכה, יש מרבה, יש אומרים כך ויש אומרים כך. למעיקר ההלכה כן יענה. אבל אם הוא רוצה, יודע זה מפריע לו, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. מה שאתה רוצה. פיתום הקטורת ייזהר בימים האלה יותר מכל השנה, לומר אותה בכוונה. שמאי שומע? כן. אז פיתום הקטורת, לומר אותה בכוונה. הן שלוש פעמים ביום יש לנו פיתום הקטורת. אחד קודם שחרית, אחד אחרי שחרית, ואחד קודם מנחה. למה אחרי מנחה אין? אז רבנו ארי כתב, כמו שבדרך כלל מנחה מסיימים אותה סמוך לערב. ופתאום הקטורת אין לומר בלילה, לכן לא אומרים, היה ראוי, ככה הוא אומר, על אף כמינה מי שמתפלל מנחה גדולה, הוא התפלל מנחה שעה לפני הזמן, ורוצה להגיד אחרי זה, עד רבה, תאמר, שבזה מעלה גדולה, היא מצילה מגיהנם, מצילה מיצר הרע, מצילה משעבוד מלכויות, מקסמים, מכל מיני גזרות, גיוס בני ישיבות לצבא, ועוד דברים, כמה דברים מחולאים וממוות. ככה מעלה של פתאום הקטורת. והזוהר פרשת תרומה הוסיף, ואפילו מכיסוף, מכתרוג ומהרהורים מים, נותנת לאדם חלק טוב בעולם הבא. מה רצית, משה? כל בית הכנסת, כן, נו, נו. מעיקר ההלכה, כל שזה רשות אחת, כולו רשות אחת, עכשיו כארבעה עמות, אחד, כן. כן. כן, אני קם. אתה לא ראית שזקנים באים, אנחנו קמים. בטח שקמים. לא. אמרתי את זה, אתה ישנת מקודם. כל מה שאמרו ארבעה עמות הם מקום פרוץ, מקום שהוא פתוח, שאין לא מוקף מחיצות. אבל מקום שמוקף מחיצות, כל המקום כארבעה עמות דמיה. אז לכן, ייזהר בזה מאוד מאוד מאוד. עוד מה? עוד מה? יש כמה דברים חשובים שצריך לזכור. אומר רבי חיים פלאצ'י, תשובה. תשובה, יש צם יום אחד, יש צם, יש היו נוהגים לצום ארבעה ימים, כל שבוע יום אחד. יש היו צמים בחודש הזה, כל שני וחמישי. וכן על זה הדרך, יש בזה מעלה גדולה, כיוון שתשובה ותפילה וצדקה. מעבירים את רוע הגזרה. עוד דבר חשוב יש, שטוב לזכור אותו וטוב להכין אותו. משה, אני מבקש ממך, שאתה הולך היום אחרי השיעור הביתה, אתה עושה שיעורי בית. ותבוא אליי ביום חמישי, אני פה, בלי נדר, אני רוצה לבדוק מה עשית. תשמע, חתונה, כן, יופי, כל היום אתם ככה. חתונה וחתונה. אז כבר באת לעולם הזה כדי ללכת לחתונות? אז תשכן, שמח, שמח את הנשמה שלך קודם. אז תשמע קודם מה אני ביקשתי, אחר כך תענה לי. עוד לא התחלתי. מה השם שלך? משה. לא אין לך שם אחר, נכון? יש קוראים לך מוסה, זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים על זה. אבל משה, השם שלך, מם שין ה. אומר רבנו הארי, תכתוב את השם שלך, מם שין ה, ואחר כך תכתוב אותו שורה שנייה במילוי. אתה מקשיב? מה זה מילוי? מם, מם. שין, יוד, נון. ה, יוד. גמרת? עכשיו תעשה מילוי המילוי, שורה שלישית. אני לקחתי השם שלך כי הוא קצר יחסית, שלוש אותיות. אחרי זה תעשה מילוי המילוי. מם, 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 מם. מם לבד, עשינו לו מילוי המילוי. מם, 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 מם. שין, שין יוד נון, יוד וו דלת, נון וו נון. ה, ה, יוד, יוד וו דלת. זה תרגיל מספר שלוש. אחר כך יש תרגיל מספר ארבע. מילוי, המילוי, המילוי. בסדר? זה ביום חמישי תביא לי. מה שאני אמרת לך, מילוי. יש רולדה ממולה, נכון? מכיר? יש קוסה מחשי ממולה, מכיר? אז זה תמלא, נו תמלא את האותיות, המילוי. מה נחקה מינה? שאדם מחודש אלו להסתכל באותיות האלה, או יצייר אותם בכוונתו, במחשבתו, ויכוון שאור השם יתברך יאיר בתוך אותיות שמו. ועל ידי זה מזלו יצליח. על ידי זה נשמתו תאיר. על ידי זה יצר הרע יברח ממנו. על ידי זה ישכיל בתורה יותר ויותר. וכן, כמה דברים הצלחות ינוע, זה לא שווה יותר מחתונה? אז הבנת עכשיו? עכשיו שמו אברהם. א', ל', פ', ב', י', ת', ר', י', ש', ה', י', מ', מ'. זה נקרא מילוי. אחר כך יש מילוי המילוי. בסדר? אתה תעשה ביד ככה. כמה שאתה רוצה. אין סוף. ותמשיך לעשות הלאה, וכך השם שלך ילך ויפרח, ויגדל, ויצליח, וישגשג. זה דומה מה שלמדנו לפני שבועיים, שלושה פה, שישלב את שמו עם אותיות נשמה, ישלב את שמו עם אותיות הוויה. גם זה צריך בחודש הזה. אז זה יעשה מילוי המילוי. או מה שלמדנו שבוע שעבר, שיש עניין עם הצדקה שנותן, שלתת צדקה בחודש הזה, לפי אותיות שמו. תיקח מם, כמה זה מם? 40? 40 פרוטות. תסדר 40 פרוטות, תגיד זה כנגד אות מם. כמה זה 40 פרוטות היום? 4 שקלים. אחר כך, שין 300. 30 שקלים. תגיד זה כנגד שין. אחר כך, היי, 5? חצי שקל. חצי שקל. אז אתה לוקח את זה, אתה אומר, זה כנגד מם. זה כנגד שין, זה כנגד היי. ותיתן אותו לצדקה, ותאמר שיהיה כפרה בעדי ובעד כל ישראל. וככה תצליח. וכן, מי שיש לו שתי שמות או שלוש שמות, לא צריך. מה השם שמשתמשים בו? לא סתם שמות שהן מופיעות במרשם התושבים, ובתעודת הזהות, ובאצל אני יודע איפה, וכן על זה הדרך. אלא השם שמשתמשים בו, זה יעשה כך, ועל ידי זה יאיר שמו, ויצליח, ויהיה לו פדיון, יעשה פדיון לעצמו, ככה, זה יעלה מעלה. גם יזהר החודש הזה, כבר דיברנו על זה, שבגדיו יהיו נקיים, וגם אם הבגדים קרועים, להחליף אותם, לא ילמד מאלה השוטים שהולכים בגדים קרועים, או נעליים קרועות, אסור. אלא שבגדיו יהיו שלמים. למה? תדע. אם יש חס ושלום קרע בבגד או מה, סתרה אחרה נכנסת שם. או הבגד שלו מלוכלך, יש עליו קטם. אז זה מביא עליו מקטרגים. צריך להחליף את הבגדים. אז אם רואה שיש קטם בבגדים, הפנימיים, החיצוניים, לא משנה מה, חבש, יחליף. ככה לא יכולים לקטרג עליו, לא יכולים להפריע לו. זה הבגדים של האדם, רבי יוחנן, אבל קרא למנה מכבדותה. מנה זה כלב, כוונה בגדים שמכסים אותו, שהם הכבוד של האדם. אז יזהר מאוד, כי זה בגדי הנפש. והמלבוש גמטריה חשמל. מה זה חשמל? רבנו הארי בעץ חיים חלק ב' כותב, שלכל אחד מאיתנו יש אור שמקיף אותו מסביב. זה מה שאלה הגויים, הטיפשים, אומרים הילה, ויודע מה, כל מיני שטויות, החילונים האלה. זה לאדם יש אור חשמל שמאיר עליו מסביב. ואם האור הזה פגוע על ידי עוון שעשה, או הבגד שלו קרוע, יש חור שם, והמזיקים יכולים להזיק לו. אומר, ולכן אם אדם רואה שנפצע או נפגע, או נקרע בגדו, או שקשל בדרך, סימן שאותו רגע האור הזה, שהוא נקרא אור מקיף, אור החשמל, עזב אותו לרגע. וזה לא בחינם, שזה עוון שהוא עשה, בגלל זה זה קרה. לכן אומר, אחד הדברים, מזהר שהבגדים שלו יהיו נקיים ושלמים. וגם מעשיו, איך שיודע שעשה איזה עוון, מיד יתוודע עליו. וזו הסיבה שבשבת אנחנו מחליפים את הבגדים. כי לשבת יש אור אחר, אור מקיף גדול מאוד. מראה אומרת, אמר לה בועז לרות, ורחצת ושם צמלותייך עלייך. וכי עליה לדעת שלא תלבש בגדים? מה זה שם צמלותייך? אלא אמר לה, תלבשי בגדי שבת, שאת הולכת לבועז, תלבשי בגדי שבת. אז בגדי, מכאן למדנו שצריך שיהיה לאדם גם בגדי שבת שישמור עליהם ויהיו מיוחדים בשביל הדרך הנכונה, בשביל מה שצריך ללכת, איפה שצריך ללכת, שם ייקח אותם. מכנסיים מה? לא הבנתי מה הוא מדבר. אלה בכלל, אלה חסרי דעת בכלל, למה אתה מדבר? מה אני אחראי להם? מה אני זה? תגיד לראש העיר שיטפל בהם, יפתח להם איזה בית מחסה. כן, דבר איתו. אתה פוגש אותו כל יום, תגיד לו. הרי יש בגמרא במסכת נדרים אומרת, היי ערבוביתא דמנה, מייתה לשעמומיתא. כלומר, הבגדים שהם מלוכלכים או מקומתים, מביא את האדם מדי שעמום, שעמום הכוונה שמזיקים רוטפים אחריו. לכן צריך להיזהר שהבגדים שלו תהיינה נקיים. וכן אם ישאיר את הבגדים ללא כיבוס או ללא כיפול, משליך אותם ברצפה, לא בבוקר ללבוש, צריך לנער. לנער אותם, לכן כותב התשבץ, לא ינגב ידיו בבגדיו, שזה קשה לשכחה. כך הביא המגן אברהם בשמו, שצריך להיזהר מאוד, שלא לא לעשות כן. וכן המאכלים בחודש הזה ייזהר בהם מאוד. קודם כל יאכל פחות. באלול אוכלים פחות. גם מי שלא צם יאכל פחות. ואז יאכל פחות ויבדוק כל דבר מהתולעים. שלא יהיה תולעים באוכל שלו, חס ושלום. ייזהר מאוד. וכן המעריל כותב שבחודש הזה קודם כל סעודה יאמר וידוי. חוץ משבת. אבל יגיד וידוי לפני כל סעודה. כיוון שזה כמו קורבן. מה אמרה המשנה? לא שבית המקדש קיים, היה מזבח מכפר עליו. עכשיו שאין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. אומר המעריל עליו השלום, מעריל היה קדמון, היה לפני מרן. כותב שזה כפרה, לכן צריך לפני כל סעודה לומר וידוי. גם בלילה, מה, אסור לומר וידוי בלילה? אומרים וידוי בלילה. ויעבור לא אומרים בלילה. לדוד אליך לא אומרים בלילה. אז זה לא אומרים. י' ג' מידות לא אומרים בלילה, רק אחרי חצות. אבל וידוי אומרים בלילה. כמו שאנחנו אומרים, בקריאת שמע שעל המיטה. אז זה עניין גדול. הרב שער המלך כותב שסגולתו מכפר שגגות וגם נסתרות, עבירות שאדם לא זוכר שעשה. זה החודש הזה, חודש אלול. וכתב שער המלך. ועוד, יזהר מאוד ביהה שמי רבה שאחר הדרשה. לענות עליה בכוונה. שזה אין דבר המקרע גזר דין של אדם, כמו אמירת יהה שמי רבה בכוונה שלאחר הדרשה. ולמה אחר הדרשה? נכון. ולמה אחר הדרשה? כיוון שאז לבבות בני האדם נכנעות ומקבלות מוסר ויראת השם, אז הם כלי מחזיק ברכה. ואומר אז יש מרבה מברך, מקראים לו גזר דין של 70 שנה. מה חסד? איזה חסד? פה כולם הם אומרים במקומי, מה אני אעשה להם? אז אומר, יש מרבה, מה העניין ביש מרבה? מה זה 70 שנה? שואל עליו השלום, הרב באר, מה עם חיים? הכרת אותו? הרב ממונקאץ' עליו השלום, הנפטר לפני קרוב ל-100 שנה, כתב פירוש על הזוהר, באר, מים, חיים. שואל, ואם הוא בן גיל 80, אתה אומר לו מקרים גזר דין של 70 שנה. איזה 70 שנה? אומר, אלא, מה פירוש 70 שנה? 70 שנים מביא את הזוהר שאומר 70 שנים אחרונות לפני בו משיח. השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם עלינו. לא רוצה לפתוח פה. הם יהיו הכי קשות, הם הכי קשות. אתה לא יודע מפה, מהצפון, מהדרום, אתה לא יודע מבפנים, מבחוץ, בבית, האישה, הילדים, כן שומרים, כן לא שומרים, וכן זה הדרך, אתה לא יודע איזה לקנות, איזה מזוזה קשרה, ואם היא קשרה, סופר קשר, זה גזר דין 70 שנה, זה חבלי משיח. מה הסגולה לזה? תענה יש מרבה מברך בכוונה, לא תסבול מהצרות האלה, ישמרו עליך בשמיים. כך כותב. אז אם כן, זה אדם ייזהר בזה מאוד. עוד דבר, ייזהר מאוד כל בוקר, שאומר שירת הים, לומר אותה בשמחה. שמעת, מוישי? מה בטח? בשמחה. כאילו עמד על הים, ועכשיו המצרים רצו להטביע אותנו, והנה הקדוש ברוך הוא הטביע אותם, ואני ניצלתי. אז כמה יש לך שמחה? זה מחפר. מחפר ומחפר. עוד יקבל עליו איסורים באהבה. מה זה איסורים? אה, מוישה? תסביר לי. הלך, רצה להכין כוס תה, ונגמר התה. איסורים, יגיד איסורים, כפרת עוונות. הכניס את היד לכיס, להוציא 5 שקלים, ויצא במקום זה שקל אחד. צריך להכניס את היד פעם שנייה נוספת. גמרא אומרת, זה נקרא איסורים. וכל שעברו עליו 30 יום בלי איסורים, אכל עולמו בחייו. הבנת? אז זה איסורים באהבה, יקבל הכל באהבה, וזה יחופר לו. כל זה מחפר לו. טוב להתפלל בבחייה. מחילה. מה זה התפלל? תפילת העמידה. סליחות. שנאמר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ראשי תיבות אלול. מי זה? הגוף בוכה על הנשמה, והנשמה בוכה על הגוף בחודש הזה, ועל ידי זה מחפר לו העוונות. בכל רגע פנוי, שומע, להגיד תהילים, משניות, אפילו משנה ראשונה באבות, לא זוכר משניות, יחזור עליה 100 פעם. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לנביאים, ואם מסרה לאנשי הכנסת הגדולה, הם, עד שיעצור, נתקעת, תחזור עוד פעם. וככה, וכן על זה הדרך. יגיד משנה, יגיד פרק תהילים, בכל רגע, בכל שעה, זה גם סגולה שהאוטובוס יבוא בזמן, והרמזור האדום יתחלף מהר. אז זה גם כן אחד הדברים החשובים לעשות בימים האלה, להוסיף עוד ועוד ועוד. אומר בפרט, אם יש לו איזה אחד מבני ביתו, חס ושלום, שיצא לתרבות רעה, בברכת השיבנו בחודש הזה, שמגיע להחזירנו בתשובה שלמה, יאמר, היא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד, ותשיב בתשובה את, יחד עם כל ישראל. ומיד יאמר, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה, השם הרוצה בתשובה. זה סגולה שישובו בתשובה. בפרט בחודש הזה, יותר מכל החודשים. כך כתב רבנו ארי עליו השלום, שיזהר בזה. מה אומר? אני לא שומע. השתבח שמו לעד. כך מובא בהלכות תפילה. מה קרה לך? ברפאנו, שיש חולה, לא מזכירים אותו, חולה בתוך ביתו, מזכירים אותו. וכן על זה הדרך. אומר עוד, וגם בחודש הזה ישים לב על כל הפתחים בבית שצריכים מזוזה. יכול להיות שזה כניסה שאין שם מזוזה, זה גורם שחס ושלום אחר כך יהיה תקלה חלילה וחס. אז צריך לדעת, וגם אם זה נמצא בכניסה, ביציאה, מצד ימין, מצד שמאל, ואיפה נמצא את המזוזה, במקום, לא במקום, ולפעמים שתפו, וחס ושלום המזוזה נפסלה, ואם יש לה כלי ונמצא בתוך נרתיק נכון, וכן זה הדרך, כל זה צריך לבדוק בחודש הזה. שמתי לך מקום אשר ינוס שמה, זה המזוזה, היא שומרת ומצילה, לכן נזהר מאוד מאוד. שכותב איזה מכתב או הזמנה בחודש יאמר, כתיבה יכתוב כתיבה וחתימה טובה, או תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ככה נוהגים, שלברך, כי כל החודש הזה הפנקסים מתחילים להיות פתוחים, אז צריך להיזהר בזה מאוד. אחר כך, מה יש לנו עוד? החכם משה, תן לנו עוד כמה עצות מעניינות. מה? מי? אתה תבדוק את התפילין? שלא יקלקל אותם. אבל להיזהר שיחזיר לו אותם למקומם. פעם אחד מסכן, הלך לי תפילין לסופר, בדק אותם, ובטעות, היו פרשיות אחרות, הכניס אצל אלה באלה ואלה באלה. זה תקלה, או פעם יש של רבנו תם ברשי, רשי ברבנו תם, ישים לב. לכן יגיד לו שישים לב, וכדאי שתהיה לידו בשעה שהוא מכניס את הפרשיות חזרה. כי גם צריך להכניס אותם לשם קדושת תפילין. אם הכניס אותם סתם ולא אמר לשם קדושת תפילין, זה לא טוב. לכן צריך אחד שיודע את ההלכה. גם ייזהר בהשחרה של הבתים, וכן הרצועות, יבדוק אותם שהכל בסדר. הבתים והרצועות כמו שצריך, ויהיו כמו שצריך הכל אשר לכל. למה? שיהיו המצוות מוכנות. וכן גם סידורים מחזורים לראש השנה, ליום הכיפורים, ויבדוק אותם שלא יהיו מחוקים ולא יהיו קרועים, ולא יהיה מודפס פעמיים, הבנת? שלא יתקע באמצע התפילה פתאום באמצע. מכיר את הסיפור עם רבנו הארי? שאמר להם לתלמידים ביום כיפור, לימד אותם כל הכוונות, ובאו ביום הכיפורים, וכיוונו הכוונות, מוצאי יום הכיפורים, באו ללכת, יש מצווה לקבל ברכה אחרי התענית מהרב, באו לבקש בנו ברכה. אמרו לו, נו, איך היה התפילה? אמר, היה תפילה של יהודי אחד, בא פה פליט, ברח מספרד, הוא העלה את התפילות של כולנו. אמרו לו, איך זה? אמר, ראיתם אחד היה יושב פה בפינה כאן, והתלית על ראשו כל הזמן, חיסה את פניו? אמרו לו, כן, זה אנחנו יודעים, לפני שבועיים הגיע מחוץ לארץ, וגר באיזה מרתף אחד פה, הוא ואשתו באו. אמר, כן, זה העלה את התפילות של כולנו היום. גם את שלי. רצו אליו הביתה, ראו אותו עושה הבדלה, וחיכו. שגמר את ההבדלה, חיכו שיתאם משהו מסכן, נכנסו אליו, שניים מהתלמידים. אמרו לו, שלום לך, מה שלום עליכם? אתם תלמידיו של הרב הקדוש, ברוכים הבאים. מה זכיתי שבאתם אצלי? אמרו לו, לא, באנו לדעת, מה עשית היום? מה עשיתי? התחיל לבכות, איזה בחיות. התחילו להגיד לו, לא, אמר לנו הרב, שאתה התפללת, תפילה הכי יפה. מה איזה תפילה? לא יודע להתפלל בכלל, על מה אתם מדברים? התחיל לבכות, לבכות, לבכות. אמר להם, הנה, תראו, הוציא להם את הסידור מאבא שלו, הוא לא ידע שהוא יהודי אפילו. הוא כבר היה מבוגר מפליטי ספרד. הרי כל זה, מתי הסיפור הזה? והשין למד. והם כבר 80 שנה לפני כן גירשו את כל היהודים מספרד. פחות מ-80. יש נון בית. 78. בקיצור, הוא מסכן, היה ילד קטן כשאביו, ואביו נהרג, והוא גדל בתור גוי, ואחרי זה נודע לו שהוא יהודי, חזר לעיר שלו, לעיר מולדתו, והיה לו איזה דודים קרובים, הביאו לו איזה מזכרות שנשאר מאבא. תלית, סידור, אני יודע איזה חפץ פה, חפץ שם. והוא לא יודע לקרוא בכלל. לא למד א' ב', לא למד תפילה. אמר, מה עשיתי בתפילה? עשיתי בבית הכנסת, כל הזמן הייתי אומר א' ב', ואמרתי לקדוש ברוך הוא להתפלל, אני לא יודע, אבל שמה ישראל לימדו אותי להגיד פסוק ראשון. אני אגיד א' ב', אתה תצווה למלאכים שלך, שיחברו את א' ב' הזה, יעשו מזה תפילות, מה שצריך לעשות. וכל היום הייתי אומר, אולי מיליון פעם אמרתי א' ב'. אמר להם רבנו הארי, זו התפילה שלו הייתה מהלב, יותר מכולם. לכן טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. זהר מאוד לא לקלל בחודש הזה. הרי היו נזרים לא לעשות אפילו נידוי, חרם, שמתם, שיתחייב נידוי, לא עושים לו נידוי החודש. שיתחייב חרם, לא עושים לו חרם. אחרי זה הדרך. היה פה רבי אברהם עדס, עליו השלום. הכרת אותו? לא הכרת? הוא נפטר לפני 80 שנה בערך. אז כן, הפטירה שלו גם הייתה טרגית. היה הולך פה, ברחוב הזה, רחוב עזרה. איפה הישיבה של הרב אלבז? שם היה פעם חנויות, אתה זוכר? שם, במדרכה הזאת. היה הולך במדרכה, הוא היה בן 68. והוא היה בעל רוח הקודש. עבר איזה אחד שהיה לומד נהיגה על אוטובוס. ועבר שם, עלה על המדרכה ודרס אותו. לקחו אותו בבית חולים שערי צדק, יומיים, אמר לבנים שלו שהוא הולך לבית עולמו, ולא יעשו לדורס שום דבר. כי זה כך נגזר מהשמיים. וככה היה. ואחר כך נפטר, הלך לבית עולמו. הוא עליו השלום, היה פה תושב השכונה. היה תושב השכונה, והיה איזה יהודי אחד בחצר של בני ציון. היה פה בית ספר, אתה מכיר? איפה היום בית הכנסת, איך קוראים לזה שמה? תפארת בחורים, ברבו עלי. יש שם כמה בתי כנסת מסביב, בתוך החצר. בדיוק. בתוך החצר הזה, היה שם גר אחד, רע אחד, היה איש של השלטון הטורקי. משטף. והיה אז אסור לשמור בבית יותר מסק קמח, או יותר מסק אורז, או יותר מסק חיטים. וכך זה הדרך. מי שהיה לו קצת יותר, תוקחים אותו לכלא, לכיסלה, שם בשער יפו. וזה מה היה עושה? בפטש. אתה יודע מה זה פטש בערבית? בולש. שיודע למי יש, הולך להלשין. ועל זה היו משלמים לו, על זה היו מקורב למלכות. באו יום אחד לרב, רבי אברהם עדס, אמרו, הרב, תושיע אותנו מהרשע הזה. הרשע הזה הולך ומוסר יהודים. זה מוסר. זה אין לו חלק העולם הבא, זה אין לו זה, אבל בינתיים העולם הזה גם אין לנו. קרא אותו והזהיר אותו. אמר לו, אני מזהיר אותך, התראה האחרונה, שלא תעשה הלשנות. אמר לו, לא שואל אותך, לא. אמר לו, בסדר, אם תלשין, עשה לו נידוי, הוא ימות. אמר, לא מפחד ממך. והלך, רשע היה. רשע גדול, הלך לעזאזל. יום אחד, הלך, תפס מישהו, ולשין על הבא, וסיפרו לרב. סיפרו לרב, הרב איפה היה יושב? בבית הכנסת בצד השני של החצר, מרחוב יחזקאל. איפה המדרגות שמענו? איך זה נקרא? בית הכנסת אברהמוף? בית הכנסת אברהם תלמודי, עליו השלום. מי זה אברהמוף? היה נשיא הקהילה הבוכרית, הם שבנו את השכונה פה, בשנת תפרש נון, 124 שנים, יחד עם הראשון לציון, הרב יעקב מאיר. הוא הראשון שייסד את השכונה, הוא רבי אברהם תלמודי, התמיד חכם גדול, וצדיק יסוד עולם. שם פתח בית דין, ובבית הכנסת אברהם תלמודי, עד היום היא עומדת על תילה, 124 שנים. שם היה בית הדין, שישב שם הרב יוסף ידיד הלוי, אחר כך רבי עזרא עתיה, הרב שלמה לניאדו, היה רבי הרב אברהם עדס, והיה חכם עובדיה יוסף, הוא הצעיר שבחבורה, ישב שם בבית הדין, הוא האחרון, הדיין האחרון. שם היו לומדים, היו שבים בדין, כל שני וחמישים יבוא מישהו, שו איזה דיון או איזה עניין, באים לשם. קיצור, אמרו לו, אמר ככה עשה, לפני תפילת מנחה, פתח את הארון קודש, ואמר, פלוני אלמוני יהיה בנידוי, על שמוסר נפשות ישראל אחרי שהתריתי בו. לפני השקיעה בדקה, מת האיש. באו הודיעו לרב, אמרו, ואבוי, אני גרמתי שנפש מישראל תמות, פתח את הארון קודש, והתוודע, ואמר, אני מקבל עליי יותר לא לעשות נידוי לשום יהודי בעולם. וזה לא הבאלו, זה היה סתם, סתם באמצע השנה. אבל מאז, כל העם ישמעו ויראו, ראו איש אלוקים, נמצא בתוכנו. אז לכן אמרו שחודש אלול לא יעשה נידוי, גם לא יקלל. יש מלאכים ששמם עוררי יום, לוקחים את הכללה שאדם קילל, מיד מעבירים אותה לאן שמעבירים. לכן עושים מטרה, ויזהר שלא לקלל אחרי זה. זה חודש שצריך זהירות גדולה. ולמה כי אנחנו, לא אמר הפסוק, כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אשר לא יקרא, אחד דתו להמית, לבד מאשר ראשית לו המלך, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אנחנו מוזמנים לראש השנה, זה יום הדין. אז כולנו נמצאים במצב שצריך ישועה. כולנו צריכים מצב שצריך עזרה. לכן, יזהר האדם 30 יום, ישמור את הפה שלו. לא יוצאים מפיו, לא דבר כללה, לא דבר זה, ואם מוצאים, מיד יגיד בתן ובוטל, וייתן צדקה, כדי שחס ושלום לא ייגרם איזה דבר או איזה נזק כתוצאה מהדיבורים שלו. כן. זה לא אחד ממיליון שיהודיה הולכת עם גוי, זה לא אחד ממיליון שיהודי הולך עם גויה. לכן הכל פה הפוך במדינה עובד. גם אנחנו החרדים עובדים הפוך. יהודיה הולכת עם גוי, זה גם דבר חמור. יזוהר הקדוש, פרשת מטות, כל האישה שלא ידעה משכב זכר, היו לכם, וכו'. שם אומר הזוהר, שיהודיה נבעלת לגוי, שם בת תומעה. יש בתומה, ודאי, אבל זה לא זה בכלל. יהודי שהולך עם גויה, זה יש לו חותם של המלך, הוא מהול. שם שדי נמצא בבשרו, צאצאיו חתם בעוד ברית קודש. חילל יהודה, שם השם, מחלל שם השם חס ושלום, ומוסר את חותם המלך בידי האויב של המלך. אז זה שהולך עם גויה, אין עבירה חמורה כעבירה הזאת. אין דבר שמתמה את קרם השם צבאות, שזה עם ישראל, כמו זה. אין דבר הגורם לכל ישראל צרות כמו יהודי שהולך עם גויה. ולכן אותם משפחות שיש להם דבר כזה צריכים להרחיק אותו. זה שהם משאירים אותו ומקרבים אותו, אוי להם ואוי לנפשם, כי הם שותפים לדבר עבירה. הרי מה כתוב בנחמיה? למדנו את זה אתמול. הוא אומר כי חטאת השרים והסגנים הייתה ראשונה במעל הזה. כמרה שואלת איזה מעל? אלא שלא הוכיחו אותם. ראשי העם ראו את העם הפשוטים או העשירים שהולכים, לקחו גויות, נשאו להם נשים נוכריות, התחתנו איתם, ולא הוכיחו אותם. אז אמר נחמיה שהאבון תלוי בצברם הם. לכן זה שהיום לא מדברים על זה. הרבנים של בעלי התפקידים הם מפחדים, יגידו להם גזענים. במקום לשמור על התורה שלנו, הם שומרים על החוקים של המדינות. הבנת איזה מצב נהיינו? שפחה כי תירש גבירתה. ואיפה היהדות? ככה לא יישאר יהודי בעולם. תראה מה היה בניו יורק, מה קורה שם. הקהילה בניו יורק, למה שמרו על עצמם? 100 שנה שמרו על עצמם. בקולומביה, תראה לך, זו מדינה שהיא בכלל, שם יש שונאי ישראל ממדרגה ראשונה. וכן בפנמה, בארגנטינה, בוארס איירס, שם יש חוק ותקנה של הקהילות היהודיות. זה הרבנים הספרדים שהיו שם. היה שם פעם רב דוד שרבני, רב ציון לוי בקולומביה, היה הרב עליו השלום, היה הרב של בוארס איירס עליו השלום, היה שם השחבר, הרב יצחק שחבר עליו השלום, גאון גדול היה. הוא עשה שם תקנה חרם שלא יהיה שום גיור בתוך הקהילה. למה? כדי שהבנות היהודיות יתחתנו עם בנים יהודים. אז גדר את זה. אחרת, היו מתחילים, כל אחד מוצא לו איזה גויה, בעבודה, בשוק, ברחוב, בבית הקולנוע, בגינם, ומביא אותה ותגייר לי אותה. ואם לא, ילך לעיר אחרת. אז ככה עשו יד אחת, כל הערים, אין לגייר. ככה היה. אתה יודע מה היה בדניה אחרי מלחמת העולם הראשונה? דנמרק. שמעת על דנמרק? הוא היה שם, הוא ייקח אותך, זה יוסף, אין לו מה לעשות, כל הזמן מסתובב, כן. סביבון. כן, הוא עצמו גלות. שומע, משה, אז בקיצור, מה היה שם בדניה? היה מלחמת העולם השנייה, לא עליכם. הגרמנים הרגו ושחטו ומה לא. היה שם 300 בנות יתומות. בא הרב עליו השלום, בנימין, זאב יעקובסון. הוא הסבא של הרב של באר יעקב של היום. בנו, אני הכרתי את בנו, היינו ידידים, נפטר. הוא עצמו היה גר פה בשכונת פגי, בסנדרי הישנה, רחוב בלוי, שם יש אחינועם, הוא היה גר ברחוב אחינועם, והיה רב השכונה, הוא יישא את השכונה הזאת אחרי הקמת המדינה בשנת תשח. אבל עד תשח, בין תשנה לתשח, הוא היה בדניה, היה רב של דניה. הלך אסף את 300 בנות, והקים להם מוסד, סמינר עם פנימיה, ולמדו שם. שם היו בחגים, במועדים, והוא היה בא מקדש להם, כמו הבנות שלו. עכשיו דאג, מה יהיה אחר כך? אלה, הם התחתנו. וכן היה שם גם עוד בחורים פליטים. ברוך הבא, רב. ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא, שם שברך. בקיצור, מה עשה הרב? תשמע את המעשה הזה. זה הרב בנימין זאב יעקובסון, עליו השלום, בדניה, בשנת תשנה, אחרי השואה. מה עשה? הלך אסף את כל הבחורים, תקשיב, ושם, עשה אותם גם בישיבה פנימיה. ואמר להם, בליל שבת, היה עושה, עושים סעודה, ואחרי הסעודה, מביאים את הבחורים מכאן, ואת הבנות מכאן. באו רבנים, אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? זה בנים עם בנות, אמנם לא מעורבים יחד, אבל איך רואים אלו את אלו? אמר להם, תשמעו, אלה פליטים מהשואה, אלה אין פה שום יהודי כאן באזור, רק אלה. יחס ושלום שהבנות האלה לא ייפלו בידי גויים, והבחורים האלה שלא ייפלו בידי גויות. אני בכוונה עושה כן, ואני יש לי מפקחים שלי. וככה עשה, ובסוף דבר, כל 300 בנות האלה התחתנו עם יהודים, הציל אותם, בשנת תשח עלה לארץ. הוא זכה, אני הייתי בלוויה שלו, הייתי גר בשכונה שם, ברחוב בלוי, בשנת תפשין למד, הייתי גר שם. כמה שנים אחרי זה, תפשין למד וב, למד זן, היה יום שישי. ביום שישי הוא חלה. הוא היה בכוחו, בגיל 90, היה שמח ותמיד מלמד תורה, שיעורי תורה. אנחנו יצאנו מהמקווה ביום שישי, 14:50 בצהריים, איך שיצאנו, אמרו, עכשיו נפטר הרב בנימין. עוד לא נפטר, כבר הגיעו החברה קדישה. עם העתים והמעדרים והמיטות וכל הכלים, פתחו האוטו, תוך כדי נסיעה קפצו מהאוטו, נכנסו לתוך הבית, עשו לו טהרה, 13:15, הכל נגמר, הוציאו אותו ב-3:30, יצאה הלוויה, כי שבת היה יחסית קצר. יצאה הלוויה, הלכו להר הזיתים, קברו אותו, חזרו ברגל. זכה נפטר יום שישי עם דמדומי חמה, וקברו אותו שם. זה, כל זה בגלל שהציל נפשות של ישראל. כל זה, תראה איזה חכם עיניו בראשו, שלא יהיה זה. גם אמרו לי פעם, היה בניו יורק, בא יהודי אחד מפה, ביום כיפור. רואה בניו יורק, זה 2,000 איש בבית הכנסת ביום כיפור. והנה בחוץ, מלא בנות יהודיות, מצחקקות, והבחורים מדברים איתם, הלך לרב, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, זה לא העסק שלך. פה בקהילה לא הולכים לא יהודים עם גויות ולא גויים עם יהודיות. אין דבר כזה. אני בכוונה מביא שהבנות יבואו לכאן, כדי שעל ידי זה יהיה קירוב דעת, והתחתנו בתוך הקהילה. למה כל זה להציל נפשות? אז יש אינה חינם, אנחנו נשמור את עצמנו, לא להסתכל, לא להתערב, אבל יש כאלה שהם פתוחים כאלה, שמקום שאלך עם גויה, ימצא איזה יהודיה שיתחתן איתה. לכן זה הסכנה הכי גדולה, זה הדבר שהכי הרבה צריך לעקור מהשורש, שלא יהיה התבוללות בתוך המחנה שלנו. שמגזור עליכם ועליהם גזרות טובות, תכתבו ותחתמו בספר.